אוקיי, מעולה. אז כולם רואים את הדף, נכון? מעולה. אתמול היינו באמצע סקירה זריזה מלמעלה של דעות הראשונים לגבי מה הם הטיעונים או ההוכחות החשובות שעל פיהם מתבררת או מתעמתת האמונה בתורה, כלומר שהתורה מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שהוא משגיח, כל הדברים האלה. ומה שראינו אתמול, ראינו דברי הכוזרי, שמהכוזרי זה נראה שבעצם כל ניסי היציאה ממצרים, כולל המכות, וכולל כלת ים סוף, וכולל מעמד הר סיני, כולם, ובוודאי הנבואה שהייתה מצויה אז, ואפילו המן שירד במדבר 40 שנה, כל הדברים האלה הם ההוכחה לזה שהתורה אמיתית, כי אנשים, כי העם שלם ראה וכו'. וראינו כבר אתמול שהכוזרי אמנם מונה את כל הניסים האלה כהוכחה, אבל גם אצלו יש הבדל מסוים בין ההוכחות, כאשר הר סיני הוא יותר חשוב. למה? כי הר סיני הוא בירר עוד נקודה. משאר הניסים היה אפשר, שאר הניסים היו חשובים והוכיחו המון דברים, אבל עדיין בני ישראל היה איזה תימה, איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. זה דבר שהציק להם. וזה לא נתברר להם עד הר סיני, שאז הם ראו בעצמם שקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, דיבר איתם, ממילא הם האמינו שגם הוא מדבר עם משה, ואז כל דברי משה הם מהשם. זה היה לגבי אתמול. עכשיו נראה דעה שנייה. שוב, זה לא מחלוקת כותבית ביניהם, אבל דעה שנייה, דעת הרמב״ם, שאתמול כבר בנימין הזכיר אותה, שבעצם מבחין הבחנה חדה בין מעמד הר סיני לבין שאר הניסים. שמעמד הר סיני זה הנס שעליו בני האמונה והוא ההוכחה, ואחרים הם לא הוכחה. אז בואו נראה מה הוא כותב ומה מה הסברה שלו. אז אני קורא ברמב״ם, יכול להיות שדה התורה, פרק ח'. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלט ובכישוף, ולכן זה לא בהכרח נכון, אפשר לעשות טריקים באותות, אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה. כלומר, כל האותות האלה הם לא מוכרים את הנבואה עצמה. למה? כי אפשר לעשות טריקים, אפשר, יש כל מיני אנשים שיכולים לעשות תרגילים. מי שמאמין בנבואה בגלל אות ומופת, בגלל נס שהוא ראה, זה לא נבואה, זה לא אמונה שלמה, כי יכול להיות שזה היה טריק. ומה האמינו בו? במעמד הר סיני. שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא, כלומר משה, ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, אנו שומעים, משה משה, לך אמור להן כך וכך, לכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קרא את השם את הברית הזאת, ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, מניין שזו הראיה ולא משהו אחר, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. אז שוב, אומר הרמב"ם בצורה מאוד פשוטה, שאר הניסים הם לא הוכחה או לא הוכחה מספיק טובה לנבואה, כי יכול להיות שזה יהיה בתרגיל באיזשהו זה. הר סיני הוא ההוכחה, גם כי התורה אמרה שבעבור זה יאמינו במשה לעולם, וזה ההוכחה שכל אחד ואחד ראה את הנבואה בעצמו. עכשיו שוב, מי שישים לב, זה לא חולק חזיתית על דברי הכוזרי, כי בעצם גם הכוזרי אמר שיש בהר סיני משהו מיוחד שאין באחרים, כי זה מוכיח שהוא מדבר עם בני אדם. וגם פה הוא מדבר על נבואה. אז זה לא ממש מחלוקת ביניהם. שנגיד זה דגש שונה, של הכוזרי עדיין, כששואלים אותו על מה בני האמונה, אז הוא כן מזכיר את כל ניסי ישראל מצרים, כולל המכות, כולל ים סוף, כולל כולם. והרמב"ם אומר, אחרי הכל, שאר הטיעונים, שאר ההוכחות הן לא מספיק טובות, הן נעשו לצורך אחר, ורק הר סיני הוא ההוכחה. ולפני שניתן לבנימין לומר משהו, אני אחזור מה שאמרת אתמול בנימין, שזה משהו יפה מאוד, ובעצם זה הפשט פה ברמב"ם, שבעצם מה מיוחד בהר סיני? בהר סיני הנס שראינו, הוא בעצמו אומר מה התוכן שלו, מה ללמוד ממנו. זה לא כמו אדם שאומר, תראו, אני עושה פה איזה קסם, אני אני אמרתי נכון את העתיד, לכן תאמינו לי שא' וג', שבכלל לא קשור למראה עצמו. פה המראה עצמו הוא עם התוכן המדויק שאומר, שבעצם ממנו לומדים מה הנסבה להגיד. בנימין, מה באת לאמור?
אז מה הרמב״ם יגיד על הנביאים? הרי זה הדרך להוכיח שנביא הוא נביא, זה שהוא יגיד דברים.
שאלה מעולה. אז הרמב״ם עצמו, מעולה שאתה שואל, הרמב״ם עצמו עונה על זה, עונה על זה, בוא נראה אם הבאתי את זה, כן, אמת שהבאתי את זה. אז בדיוק על מה שאתה אומר, הרמב״ם בסעיף ב' וג' עובר לזה לדון בזה, ובאמת הוא עונה, הנה חינמי, כאשר בא נביא, אני לא אקרא את זה בפנים, אולי בגלל האריכות, אבל לא רק נראה עוד שורה. כאשר נביא אומר, לא יודע, נניח יש הוראת שעה, מותר לשחוט בחוץ, כמו ממד, מותר לעשות מזבח בהר הכרמל, כמו אליהו הנביא. אז זה נכון שכאשר הוא אומר את זה, אז כן הוא מוכיח את דבריו על פי נס, כלומר או שיראה אות, או שינבא משהו עתידי, ובפועל זה יקרה. נו, אז אתה אומר, אז כן סומכים עליו. על זה עונה הרמב״ם, לא. כאשר אתה תסמוך על אליהו הנביא, אתה לא סומך עליו ועל הנס שהוא עשה. אתה סומך על דברי התורה. התורה אמרה שכאשר יבוא נביא, הוא ייבחן בקריטריונים א' וג', ואתה עשית מה שהתורה אמרה, אם באמת אליהו הנביא עשה קסם, ואתה טעית והלכת אחריו, טעות, אבל אתה הכל בסדר, כי אתה פעלת לפי מה שהתורה אמרה, אתה לא משתכנע באופן בלתי אמצעי מכל נביא בפני עצמו, מגדולתו, מהנס שלו, ממש לא, אלא כיוון שהתורה נתנה קריטריונים, איך ייבחן נביא, אז זה מה שאתה עושה. בסדר? אז זה נקרא דבר ממש בזריזות, הנה, נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו אין לנו מאמינים בו מפני האות לבדו, כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, אלא מפני המצווה שציווה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו ישמעון. בגלל זה, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שניהם עדים, אף על פי שאינו אנו יודעים אם העידו אמת או שקר. אז אותו דבר כאן, דוגמה מאוד יפה עם השניים עדים, אפשר ללמוד מזה הרבה לדיני עדות, אבל זה לא נושא שלנו להיום. בכל מקרה זה בא להגיד, כשהתורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר, היא לא מעידה לך שכל פעם שיבואו שני עדים שאומרים משהו, בהכרח הם אומרים את האמת. זה לא אומר את זה, יכול להיות שהם טועים, יכול להיות שהם משקרים. אבל את מה שהתורה הטילה עליך עשית. התורה אמרה שמותר לסמוך על שני עדים כדי לחתוך דין. זה בסדר, מי שפוסק ככה, הוא פוסק לפי התורה, לא לפי שני העדים בעצם. אותו דבר לגבי נביאים. נביאים אחרים אין להם מעמד עצמאי שהנס שלהם שווה משהו כלפי נבואת משה רבנו, לא, הנס הפרטי שלהם לא שווה כלום לעומת משה רבנו, אבל כיוון שהתורה אמרה שהנביא שיביא אות אליו תשמעון, אז אנחנו עושים את דבריהם. משה ברוך הבא, יוסי ברוך הבא. ורק תשורה אחת, לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות מופתים גדולים וביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בביאור שאותן האותות בלט וגישופן. לפי שנבואת משה רבנו אינה על פי האותות, כדי שנערוך אותות זה לאותות זה, כלומר, אין פה תחרות למי יש יותר אותות, אלא בעינינו ראינוה ובאוזנינו שמענוה, כמו ששמע הוא, כמו משה. הלמה הדבר דומה? לעדים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו שאינו כמו שראה, שאינו שומע להם, אלא יודע בוודאי שאין לידי שקר. לפרח אמר התורה שאם בא עוד המופת לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, שהרי זה בא אליך באותו מופת להכחיש מה שראית בעיניך. והואיל ואיננו מאמינים במופת אלא מפני המצוות שציוונו משה, האח לקבל מאוד זה שבא להכחיש נבואתו של משה, שראינו וששמענו. הרי התורה אמרה בפירוש, הגבילה את הנביא, נביא שמתנבא, אם הוא אמר לעבוד אלוהים אחרים, אז אסור לשמוע לו. וחזל החיבו את זה, שלא רק אם הוא אמר ממש לעבוד על זרה, אלא גם נביא שבא לחדש דבר נגד התורה, באופן קבוע, אז גם זה לא שומעים אליו. אז הרמב"ם מסביר את זה מאוד יפה, למה? כי אין תחרות, הנבואה של משה רבנו התאמתה אצלנו בראייה ברורה שאין בה דופי. זה הדבר, אין תחרות בין זה לבין נביא פרטי, שניבא שטראמפ יפסיד ובאמת זה קרה, או לא יודע מה, בסדר? ולכן, ביניהם אין תחרות. ממילא, אם ברור שהתוכן של דברי הנביא, שלפנינו סותר באופן מהותי את התורה, איך הוא סותר, או כי הוא אומר את עבודה עבודה זרה, או כי הוא משנה את התורה באופן תמידי, כלומר הוא אומר מצווה השתנתה, לא רק באופן לאור הוראת שעה, אלא באופן קבוע, אז ברור שדבריו, התוכן שלו הוא לא הגיוני, וזה לא מה שהתורה אומרת. עד כאן ברור ברמב״ם? מעולה.
כן.
מעולה, תודה גלעד. מה שנראה עכשיו, ספר העיקרים. העיקרים, הוא מסביר בעצם את מה שבנימין אמר אתמול, לגבי ההבדל בין שאר הניסים לבין הנס של מעמד הסיני, הוא מסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ומאוד יפה, וגם הוא מגדיר, בקיצור, הוא מגדיר בכמה דברים חשובים לגבי איזה מין, איפה יש משמעות לנס. אם הנס בא להגיד לך דבר שהוא אין לו שום מובן, הוא לא הגיוני, אז פה הנס לא יעזור, אבל באיזה דברים הנס כן יכול לעזור, כן יכול להוכיח לך, לחדש לך משהו, שככה סתם היית חושב שהוא בלתי אפשרי, או שהוא לא הגיוני. אז זה קורה בספר עיקרים, ואבל בעבור שהארצות והמופתים שנעשו על ידי משה רבנו עם ריבויים והפלגת פליאותם בשינוי טבעו של עולם, לא היו מופת עצמי לנבואה, היו ישראל מסופקים עדיין במציאות הנבואה. תדע שהרי אחר מתן תורה אמרו למשה, היום הזה ראינו כי דבר אלוהים את אדם וחי, שיראה מזה שעד המעמד ההוא היו מסופקים במציאות הנבואה. אם היותם מאמינים במשה שהוא עבד השם לעשות על ידו אותו מופתים, כמו שאמר הכתוב, והאמינו בהשם ובשם יעבדו. כלומר, מה שאנחנו מפסקים בצורה די מפורשת, שלמרות שלפני הר סיני האמינו שמשה הוא עבד השם, עד הר סיני לא היה ברור להם שהנבואה לא הייתה ברורה להם, ושמשה מדבר בשם השם, שזה ממש מגיע מהשם. זה לא היה ברור להם. ולעדי תמצא שאמר השם למשה בעת מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך בא וענן, בעבור שמעם מדברים עמך וגם חי יאמינו לעולם. כלומר, אני רוצה לאמת להם מציאות הנבואה עצמה, אימות עצמי, שהם ידעו את זה בעצמם, וגם לאמת להם שאתה שלוח מאיתי לתת תורה על ידך, וזה בשהם עצמם השיגו למעלת הנבואה, וזה יתאמת להם מציאות הנבואה עצמה, ועוד שישמעו אותי מדבר עמך כשאני רוצה לתת תורה לידך, וזהו אימות עצמי לנבואה ולשליחות השליח. ולזה אי אפשר שישאר אחר אותו מעמד הנכבד שום ספק, לא שום חשש זיוף, אחר שנתאמתו במעמד ההוא השני דברים שהם צריכים לאמת מציאות התורה מן השמיים. האחד, מציאות הנבואה, לפי שכולם היו נביאים באותה שעה ושמעו כל השם אלוהים אומר להם עשרת הדיברות, והשני, ששמעו את הכל אומר למשה, לך אמור להם שוב עליכם לאה עליכם, ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים המשפטים אשר תלמדם וכולי, ובזה נתאמת להם אימות עצמי, כי משה היה שליח לנתן תורה מתמדת לדורות על ידו. ואז הוא אומר, וזה הבדל בין נביא לבין שליח. נביא סתמי, אז אנחנו לא יודעים שכל דבר שיאמר בשם השם הוא דברי התורה. אבל כאשר ראינו בהר סיני שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואמר תן להם את התורה, בעצם זה אומר שהוא הפך את משה להיות שליח קבוע להעביר את התורה הלאה. ממילא כל מה שיאמר בשם השם, נדע שזה בשם השם. וזה מה שהוא אומר פה, אבל כשהתאמת שליחותו על דרך שהתאמת שליחות משה, אי אפשר שיכנס בו ככזה בשום פנים, לא מצד בחירת עצמו ולא מצד אחר. לא מצד בחירת עצמו כי לא יקיים אליו השם יתברך השליחות על זה הדרך אם היה עתיד לחזב. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לך, פלוני הוא שליח להעביר את התורה, אם מתישהו שפלוני הזה יעבור צד ויתחיל להגיד שטויות, לא מצד אחר, כי אחרי שנתאמת שליחותו אימון עצמי, מסתלק ממנו כל מין מהספק. כלומר, בעצם, המעמד הר סיני הוא גם אימת לעם ישראל את הנבואה, שראו את זה בצורה בלתי אמצעית, ולא רק זה, זה גם אימת להם שמשה הוא שליח השם לתת תורה לעם ישראל. ממילא כל דבר שיאמר בשם השם, לקבל אותו כבשם השם, ולא כנבואה פרטית של נביא פלוני, ביום פלוני, ושאשה ישול מה הוכחה, וכו' וכו'. וזה שכתב הרמב״ם, ואז מביא את הרמב״ם שבאנו לאל. בעצם, כלומר, זה כמו, מה שהוא אומר פה זה כמו הרמב״ם, אבל עם טיפה הרחבה. גלעד, מה אתה אומר?
למשה יש בחירה חופשית? למשה יש בחירה חופשית?
שאלה מעולה. לכאורה כן, ולכן לכאורה אפשר לטעון, שגם אם משה, גם הקדוש ברוך הוא ביום א', ביום, בו ניסן, בו סיוון, סליחה, אמר משה הוא שליחי לענייני לתת תורה לעם ישראל, לכאורה שבוע אחרי זה משה יכול לעבור צד, לאיראנים, לא יודע לאן, ולהפוך להיות סוכן כפול, ולהתחיל לנגן השתי הזה. נכון. התשובה על זה היא תהיה בשתי אופנים. וגם בנימין אמר, קודם רוצה להגיד משהו ושכחתי אותו, אז רוצה להגיד לחזור בנימין. התשובה תהיה שתי אופנים. או שנגיד שיש פה חידוש של העיקרים, באמת גם בענייני ברכה חופשית, כלומר, שבדברים כאלה, שכלל ישראל לומד עליהם, כלומר, מתן תורה לכל עם ישראל, לכל הדורות, אז פה באמת, הקדוש ברוך הוא כאילו בחר שטוב, אחרי שמשה יבחר, אז זה בלתי הפיך, או בלי לחדש את זה, שזה באמת קצת חידוש להגיד את זה, היותר פשוט, הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. כלומר, כל ימי משה, הקדוש ברוך הוא נמצא במחנה, ומשרה שכינתו בעם ישראל, ומתנבא לאנשים אחרים, כלומר, הוא נוכח במרחב, ולכן, אם הוא אומר בצורה חד משמעית, פלוני הוא שליחי לענייני תורה, כמו שקדוש ברוך הוא אמר על משה, בכל בית נאמנו, והוא יגיד לכם כל המצוות וכו', אז הוא אומר, שאם יהיה הבדל בסדר הזה, אם יהיה שינוי, אם משה יעבור צד, אז יצטרך לבוא גילוי נוסף. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצטרך להגיד, חברים, עדכון, מה שדיברנו עד עכשיו, זה היה לגבי משה, אבל משה עבר צד, עכשיו עוברים ליהושע. כל זמן שזה לא קרה, והקדוש ברוך הוא טען מראש שמשה הוא השליח להעביר את התורה, אז אפשר להגיד, טוב, הבנו, זה בעצם אומר שאנחנו באותו רצף. בסדר? אז זה דברי העיקרים על הרמב״ם, שהוא כמו הרמב״ם עם עוד איזה תוספת, שזה בא להגיד, גם אתה יודע שיש נבואה שקיימת, מלא גם נבואת משה אמיתית, וגם זה עדות בלתי אמצעית על זה שמשה הוא עבד השם, לא באופן כללי, כמו שידעו מקודם, אלא שהוא השלוח לתת תורה לישראל. ואז אתה אומר, טוב, אם הקדוש ברוך הוא אמר, תשמעו למשה, אז אני שומע למשה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי את זה. אפשר אפילו לומר, אם מקודם קשנו, מקודם דיברנו על ההבדל בין הסנאי לבין שאר הדברים, ומה הדין בנביא רגיל, אפשר להגיד שאולי שאר המצוות שמשה אמר אחרי הר סיני, שומעים להם בגלל הר סיני. ברור? כלומר, ברגע שהתאמת לך בצורה חד משמעית בהר סיני, א', שיש נבואה, ב', שמשה הוא השליח, אז זה מספיק לך כדי ללכת לכם משה, בכל מה שיאמר. ואז שאלה, אולי עבר צד? טוב, א', גם לא יצור שעבר צד, אתה מחויב במה ששמעת בהר סיני לשמוע למשה, אבל גם, וזה יותר פשוט, קדוש ברוך הוא היה צריך להגיד משהו. כלומר, אם קדוש ברוך הוא אומר, פלוני הוא שליחי, תשמעו לו בכל דבריו, אז אם יש הבדל, אז אתה צריך להגיד שיש הבדל. אני עובר לסעיף 3. מה זה סעיף 3? עד עכשיו אמרנו, כאילו, יש שתי שיטות בראשונים, אחת שאומרת שכל ניסי צד מצרים הם פשוט לאמונה, אחת שאומרת הר סיני בעיקר, ושוב, אמרתי, החלוקה ביניהם היא לא חד משמעית, כי גם הדעה הראשונה מסכימה שהר סיני זה יותר מאשר אחרים. עכשיו מגיעים לעוד נקודה, וזה פולמוס שיש בראשונים לגבי יחסם של הראשונים להוכחות שכליות לעיקרי אמונה. מה אני מתכוון? איזה הוכחות לאיזה עיקרי אמונה? כוונה להוכחות שכליות למציאות השם, לאיחוד השם, לזה שהוא אינסופי, לזה שהוא כל יכול, דברים מהסוג הזה. בסדר? לא הוכחות למסורת, לא על זה, אלא שהעיקרים שנוגעים לקדוש ברוך הוא, אז להגיע אליהם לא רק בעזרת זה שהתורה אמרה, סתם, אפשר להגיד, מנין אתה יודע שיש בורא לעולם, כי התורה אמרה, ואני ראיתי את מעמד הר סיני, וזה הוכיח לי בצורה חד משמעית שכל הדברי התורה אמת, התורה עידה, השם אחד, אז זה אומר שהשם הוא אחד, ולא שניים, ולא משהו אחר. אפשר ככה להגיד, האם יש עניין נוסף, שזה מה? שכל אחד יתעמת אצלו ויבין בדעתו, לא רק שבגלל שהתורה אמרה שיש בורא לעולם, או כי התורה אמרה שהקדוש ברוך הוא אחד ולא שניים, או התורה אמרה שהוא מעל ומעבר לכל דבר אחר, לא רק זה, אלא שתבין בעצמך, בשכל, איך זה מחויב להיות ככה. מחויב שיש בורא לעולם, מחויב שהוא יהיה אינסופי, מחויב שהוא אחד ולא שניים, וכו' וכו'. במקרה הזאת יש מחלוקת בין הראשונים, כאשר, אני אומר בהכללה, שייך להגיד זה לשניים. קבוצה, או לשתיים, לשתי קבוצות. קבוצה אחת בראשונים סוברת שיש עניין. יש עניין שאדם יעמת בליבו, באותות שכליות, את העיקרים שאפשר להוכיח באופן שכלי, ולא רק שיש עניין, אלא שזה ממש מצווה, וזה ממש חשוב, וזה ממש לב הדבר. שוב, הם מסכימים שיש גם הוכחה מהמסורת, אבל הם אומרים שהראוי והטוב שמי שמסוגל לכך, לא יסתפק בהוכחה מהמסורת, אלא גם יעמת בשכלו את כל העיקרים האלה. זו שיטה אחת. שיטה שנייה, שיותר מסייגת מהאופציה הזאת, היא לא בכך אומרת שזה אסור, אבל היא לא בונה על זה, והיא לא אומרת זה מצווה, וזה ברור שזה טוב, באמת, הוכחות שכליות, זה דבר דק, וזה מתהפך, וזה לא חד משמעי, ולכן אל תבנה על זה את הכל, ואל תגיד שזה שורש כל העניין, זה לא. זה שדה מורכב, ולא חד משמעי. זה בגדול שתי השיטות. אז בואו נתחיל מהשיטה הראשונה, שהיא שיטה שאומרת, יש עניין חשוב מאוד, שאדם לא רק ידע את אמיתות התורה, או את עיקרי האמונה מהתורה בגלל המסורת, אלא חשוב שגם בעצמו ובשכלו, ישיג את מה שאפשר להשיג. אז בואו אני קורא עכשיו, קראתי פה למעלה, כאילו מי זה, אז כאילו הבאתי פה דברי רס"ג, אבן עזרא ועובד הלבבות, האמת היא שגם ככה גם דעת הרמב״ם, אבל לא הבאתי אותו בגלל הקיצור, אבל גם הוא איתם בעניין הזה. אז אני קורא את האבן עזרא.
רגע, הרמב״ם לא אומר שכאילו עדיף שיהיה לך אמונה כזאת, אבל אם אין לך וזה פחות, זה... לא, אני דבר עם מישהו אחר, מי אמר את זה?
שמה?
וואי. אני יודע שיש מישהו שאומר שהוא כאילו סוג של באמצע, הוא אומר מצד אחד, מי שיש לו אמונה תמימה, זו הדרך היותר טובה, שזו הדרך הטובה, אבל אם אתה צריך גם את המחרות הפיזיות, אז תלשיג אותם, תחקור.
מעולה. מה שאתה אומר עכשיו, זה קצת דומה לדברי הכוזרי, שאני מקווה שנגיע להם היום, אבל אני לא סגור על זה, אני מקווה שנגיע להם היום. שהכוזרי הוא יותר מסתייג, הוא לא אומר, אסור ללמוד, אבל הוא אומר, אל תבנה על זה, כאילו זה לא בהכרח יותר טוב. אדם שכבר דעותיו בענייני פילוסופיה ורוחניות בלבלו אותו, אז הוא צריך ללמוד כדי ליישב את דבריו, כדי שיוכל להחזיק את עצמו, אבל זה לא שדה שיש בו ערך עצמי להיכנס אליו ולדון בו. משהו כזה, כלומר, מה שאתה אמרת עכשיו, זה דומה למה שאומר הכוזרי, או באותו אזור, בסדר? שכוח משה. אז אני קורא את דברי אבן עזרא. אבן עזרא על פרק כף פסוק א', פרק כף בשמות, זה המקום שבו מתחילות הסדר דיבורות. אנחנו יכולים לשם ככה וכו'. אז יש פה דבר מפורסם של אבן עזרא, וגם מאוד מעניין, מאוד יפה. שאלני רבי יהודה לוי מנוחתו כבוד. זה ממש סיפור על דו-שיח שהיה לאבן עזרא עם רבי יהודה לוי. למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים? ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ ואני עשיתי לך. עכשיו, למה זה יפה? א', כי זה מספר סיפור על מה הדיבור על זה, ב', כי מי שזוכר, הכוזרי עצמו מביא את השאלה הזאת בספר שלו, ועונה עוד רגע נראה תשובה אחרת מאשר אבן עזרא. אבל זה מראה שהם דנו בזה, כלומר, אבן עזרא דן באותה שאלה, כלומר, יחד עם הכוזרי, על למה התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למה אשר הוצאתיך זה משהו מובא, ולא משהו יותר בסיסי, אשר עשיתי את השמיים ואת הארץ, אשר עשיתי אותך, כאילו משהו יותר כזה מרומם, יותר כללי, וזו הייתה תשובתי אליו, אז זה מה שאבן עזרא ענה לשאלה הזאת. דע, כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בליבם, יש הרבה מדרגות, שהם מאמינים בשם הנכבד, כי הרבים מאמינים להישמעות אוזניים, שיאמר להם אדוניהם ככה, הם מספיק שאמרו להם וזה מספיק להם. ולמעלה מהם שראו זה כתוב בדברי התורה, שתן השם למשה. כלומר, הראשונים, הם לא קוראים בתורה ומזה מאמינים, הם שומעים שזה מה שאומרים וזה מספיק להם. למעלה מזה, אנשים שרואים בתורה מה כתוב, ומזה, אם התורה אמרה, יש בכל כל יכול, או אין עוד מלבדו, אז הנה, אז זה האמת. ואם יבוא אפיקורס להרער, כי אין אלוהים, ישימו ידם לפיהם, כי לא ידעו להשיב. הם יודעים להגיד, התורה אמרה א' ו' ג', אבל אם מישהו יגיד, חברים, אין אלוהים, אין להם מה להגיד. יגידו, התורה אמרה, אבל אין להם מופת או משהו ברור כדי לדחות דברי אפיקורס שאומר אין אלוהים. ואשר נשאו ליבו ללמוד חוכמות, אדם שהוא יותר, הוא לא היה קורא מה שכתוב בתורה, אלא גם מבין בחוכמות, אז הוא גם מבין יותר שהם כמו מעלות לעלות בהם אל המקום חפצו, יכיר מעשה השם במתכות ובצמחים ובחיות, מכיר יותר את עולם הטבע, ובגוף האדם בעצמו, שידע מעשה כל איבר ואיבר, כפי התולדות, ולמה היה על זאת המתכונת, למה ככה זה מתוכנן, והגבל ליבו אחרי כן לדעת דברי הגלגלים, כלומר, הגלגלים, כלומר, הכוכבים והכוכבי לכת, שמעשה השם בעולם האמצעי שהוא עומד, וידע הזמן מתי תגדר השמש או הלבנה, כן, יודע את העונות, וכמה יגדר השמש ממנה, וגם ידע הלבנה למה נגדרה ומי גרם לה, מה קורה לה, מתי היא מחוסה, מתי לא, וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק, ומדרכי השם ידע מפקיד את השם. כלומר, יש אנשים שיודעים רק מכתוב התורה, ויש כאלה שלומדים גם את העולם הפיזי, ויודעים אותו טוב, ומבינים גם בגלגלים שזה יותר עליון. והנה בעבור האות, עכשיו הוא מגיע לתשובה ממש, שעשה השם במצרים, אמר משה, אתה הועט על הדעת, שהכל ראו זה, חכמים ושאינם חכמים, גדולים וקטנים, האותות זה הניסים שהיו במצרים, כולם ראו אותם, כל עם ישראל, מגדול ועד קטן, כולם ראו את זה. גם הוסיף עוד בדבר מעמד הסיני, שמעו כל השם, על כן אחריו, מן השמיים ישמעך את קולו, ליסר רקע. ואמר באחרונה, כי הדעת הגמורה, שישיב האדם מליבו, עד שיתברר לו בראיות, כי השם הוא לבדו, על כן אמר, וידעת היום, ואשב אותה לבביך. ואמר דוד, ואתה השם שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו, והדעת הוא בלב, לא בעודת הפה. עכשיו אני ממש מגיע לנקודה, והנה הזכיר למשכיל אנוכי השם, והוסיף אשר רוצתיך, שיבין המשכיל ושאינו משכיל. ברור? מה אומר פה האבן עזרא? אנוכי השם אלוקיך, זה למשכיל, לאדם שמבין את עולם הטבע, ומבין את המטאפיזיקה, ואת הגלגלים, ומבין את מצוות השם, ומבין את הכל, אז הוא יודע, אנוכי השם אלוקיך, זה אומר את הכל בשבילו. אשר הוצאתיך, זה הוכחה עבור מי שלא משכיל. מי שלא מצליח להבין מדעתו לבד את מציאות השם וכל יכולותו וכו' וכו', אז עבורו התורה מעידה, אשר הוצאתיך, במצרים ראית אותי, ראית שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך. אז זה הוכחה. ואמר אלוהיך, כי אתה חייב לבעבור שהוצאתיך מבית עבדים, להיות לי לעבד שתעבדני, תהיה לי לעם ואני אהיה לך לאלוהים. בסדר, אז בעצם אומר פה אבן עזרא, יש פה שני דברים, לכל עם ישראל, לכל המון העם, אז יש את המסורת, שראוי במצרים וכו' וכו', וזה אשר הוצאתיך, אבל עבור המשכילים, ראוי שיבינו גם מצד עצמו, מצד ההבנה בטבע ועולם במטאפיזיקה, להבין את העיקרים שאפשר להבין אותם בשכל. נגיד פה עוד נקודה, וזה דבר שגם כן ברור לגמרי, והוא נוגע לעניין שלנו, בימי הראשונים, לא היה הבדל בין תחום המדעים לתחום הפילוסופיה והאמונה. זה לא היו תחומים נפרדים, זה היה אותו דבר. היה, קראו לזה, כאילו פיזיקה, מה העולם הפיזי, והמטאפיזיקה, כאילו מה שמאחורי זה, אבל בעצם זה היה אותו תחום. אותם אנשים שעסקו במדע, הם אלה שעסקו גם במושכלות ובנבדלות, וודאי כך היה ביוון העתיקה, עם אריסטו וכל אלה. ובימי הראשונים זו הייתה התפיסה המקובלת, שזה בא ביחד. כלומר, הקצה העליון של להבין את העולם הפיזי, זה להבין את הדברים הרוחניים יותר, מה שמאחורי זה, ומזה אפשר להגיע בכוחות שכליות, להבין שקדוש ברוך הוא מצוי הכרחי, וכל השאר לא הכרחי וכו', וכל יכול, וכל הדברים האלה. עד כאן שאלות על דברי אבן עזרא?
הייתי מצפה שהוא כבר יאמר שאשר הוצאתיך זה ההשערה לבחור שיודע שהשם, חלק מהדרך פעולה שלו בעולם זה שהוא מוציא את ישראל ממצרים.
מעולה, האמת היא מה שאתה אומר זה כדי דומה למה שהוא אומר, כי הוא כן מזכיר ואמר אלוהיך, כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים, להיות לי לעבד שתעבדני, ותהיה לי לעם ואני אלך
לעבדים.
זה לכאורה לכולם. לכאורה זה לכולם, כלומר, ועוד שנה תראה שהוא אומר זה לכולם, כי בעצם מודיע אבן עזרא שהפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך, הוא גם אומר את ההוכחה המשפטית, שהמשכיל יודע שאנוכי השם אלוקיך, ומי שלא ראה במצרים, אבל הוא גם אומר את הטיעון הענייני, האישי נקרא לזה, שעם ישראל מחויב לקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים, בסדר? שזה כולל בתוכו עניין ההשגחה ועניין היחס האישי בין עם ישראל לבין השם, וטוב שאתה שואל, כי זה ממש מה שהוא אומר בשורות הבאות, אז אני אקרא עוד טיפה טיפה, כי זה פשוט מאוד יפה, אז אני אקרא את זה. ומשה פירש זה בפשט כי שלך בנך. אז פה זה ביאור, האמת היא זה רלוונטי לפסח, אבל זה ביאור מתוק לשעת החכם ולתשובה לשעת החכם. כי התורה אומרת, כי שכה בנך למור, נכון? מה אותו דבר והחוקים וכו' וכו'. כי תם השאלה, למה אנו חייבים לעשות במצוות השם יותר מכל אדם? והלא בורא אחד לכולנו, זה השאלה. החכם שואל מה אותו וכל הדברים האלה של סיבה השם אלוקינו אתכם, למה הוא שואל את זה? הוא שואל מה נתחדש שעם ישראל מחויב בכל המצוות האלה יותר מאחרים, הרי בורא אחד לכולנו. והנה הזכיר שלוש תשובות. האחד, עבדים אלו לפרעה, והוא עשה לנו זאת הטובה הגדולה, על כן אנו חייבים לשמור כל מה שיצווינו, אפילו לא היינו יודעים את המצוותיו. אז א', למה אתה מחויב? כי אותך הוציא ממצרים, בלי קשר, את שאר עמים הוא לא הוציא ממצרים, אותך הוציא ממצרים, אתה מחויב לו. זו תשובה הראשונה. והב', תשובה שנייה, כי אלה המצוות אינם לצורכו, כי אם לטוב לנו כל הימים, לחיותינו. ולכן אתה שואל למה לעשות, אבל זה לא עול, זה כן עול, אבל זה לא עול מהותי, זה עול שהוא לצורכך, לכן ראוי שתעשה אותו. והשלישית, וצדקה תהיה לנו, שנהיה צדיקים לנחול העולם הבא. אז גם זה טוב לנו כל הימים, וגם לעולם הבא. אז שוב, אז למה עושים מצוות? א', אותך הוציאים ממצרים, או באופן אישי. ב', זה טוב לך, זה תן לך חיים על האדמה. ג', גם לעולם הבא, זה יהיה לך לצדקה. בנימין, מה אתה אומר?
הסיבה השנייה והשלישית אני גם יכול להגיד על הגויים. סיבה ראשונה אני מבין למה אני אומר על ישראל, למרות שגם זה יש לי מה להעיר, אבל הסיבה השנייה והשלישית, גם את הגויים אותו דבר.
מסכים. אני מסכים שאם השאלה כולה היא למה אנחנו ולא הם, אז אני מסכים שבית וגימל זה באמת לא מבדיל בינינו לבינם, זה לא מסביר, אלא אם כן נחבר אותם לאלף, כלומר, אשר הוצאתיך מתחבר גם לחובה ומילה גם לשכר, כידוע גדול המצווה ועושה מי שלא המצווה ועושה, אז בעצם בית וגימל, בצירוף של אלף, הם כן עונים על זה, אני מסכים שלבד הם לא עונים על זה, אז למה הביא אותם פה אבן עזרא, או...
גם אלף, גם א', בסוף הקדוש ברוך הוא החיה את כולם, והוא נתן לך חיים, אז בסדר, הוא לא הוציא את ההורים של ההורים של ההורים של הסבא שלו, אני לא יודע כמה, ממצרים, אבל הוא כן נתן לך חיים, והוא זיכה אותך בעולם, אז כן. מה ההבדל בין זה לבין שחרר אותך ממצרים, הוא נתן לך להיות...
אימתי, זו כבר שאלה אחרת, זו כבר שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל אמר תורה שלמה, תורה מצוות, ולגויים עבר שם מצוות, הכל טוב. זה שאלה אחרת, אבל זה לא שאלה למה אתה מחויב. כלומר, תבין, אפשר לענות, אתה מחויב כי א', מה, מה?
השאלה היא למה אני מחויב לעומתם, מה ההבדל בינינו?
מעולה.
אני לא יכול לעשות ההבדל הוא יציאה ממצרים, בסדר, אותי הוא עשה לי כמה ניסים והוציא אותי משם, אבל כמו שאני חי, גם הם חיים, והקדוש ברוך הוא נתן לכולנו את היכולת לחיות, להיות פה.
אז שוב אני אומר, אם השאלה היא מצד הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך, ועד רבה, באמת, אני גם לא מתיימר להגיד תשובה על זה, כי בסוף אין תשובה על זה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא בסוף ואחר בעם ישראל ולא בעם אחר? לא יודע. בסדר? אבל, אם אתה שואל, כאילו מבחינת ההוגנות, מה ההבדל, למה אני מחויב להם לא, אז גם אם כולם מחויבים באיזושהי מידה, אבל אי אפשר להשוות בן אדם שהחיוב שלו כלפי הקדוש ברוך הוא חיוב אגבי ולא מפורש, כלומר זה כל חייו, כן? הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, אבל עדיין זה לא נראה לעין, זה לא, זה בעולם שבו אנחנו חיים לא רואים את זה, זה לא מתחשבים את זה, זה כמו שאתה כאילו אומרים שטענה שנוכלה על כולם, אז היא לא אומרת כלום. כולם כאלה, בסדר, אז מה אני השם? אבל כאשר לעומת העמים שמסביבך, אתה עברת כאלה אותו כאלה מופתים והשם משוציא אותך ממצרים, אז כבר אתה לא יכול להגיד שאנחנו כמוהם. אתה מחויב יותר, אתה יכול לסבול יותר מזה. עכשיו עוד נקודה, מה התועלת של התורסים הבאים? כי השאלה היא לא רק אנחנו לעומת הגויים, אלא השאלה היא למה עושים את זה? זה השאלה. זה נכון שאבן עזרא יכניס לשאלה עצמה, הרי אב אחד לכולנו, אבל זה לא כל השאלה. השאלה שהבן החכם זה למה עושים את כל זה. זה השאלה. ואז התשובה היא, משני הצדדים, א', עושים את כל זה, כי יצאנו ממצרים, אז אנחנו מחויבים להשם, ב', אתה אומר, כל זה זה בשבילך, זה יעשה לך טוב, ולכן תעשה את זה, כלומר, אתה שבום, זה שזה הרבה, לא, זה כל מה שאתה רואה עכשיו, זה ייתן לך חיים על האדמה, וייתן לך חיי נצח, או עולם הבא. בסדר? גילה, אתה רוצה לומר משהו מקודם, מה אתה בא למור?
באמת? מה באתי לומר?
לא יודע, מה, איך אומרים, אני יכול להגיד שעשית לומר, מה באת לומר זה כבר תלוי בך, זה כבר, מבחינתי זה הנסתרות, אבל הכל טוב, אם זה היה בטלות, או שאני סתם רחבתי וחשבתי שהצבעת ולא הצבעת, אז והיה, אז נמשיך הלאה, בסדר? מעולה. עכשיו נראה דברי רס"ג, שגם הוא אומר אותו עיקרון, והוא אומר יותר, יותר בפירוש את החשיבות שאדם יבין בעצמו את המושכלות. אני כבר נותן ספוילר, את הכוזרי לא בטוח שנראה היום, מה שכן, תחשבו על זה רגע, לפי השיטה שאומרת שראוי שאדם יבין בעצמו את עיקרי האמונה שאפשר להבין. מה המעלה בזה? מה העניין? מה הקטע? זו השאלה. בסדר, תקחו אותה איתכם. אז אני קורא עכשיו את דברי רס"ג. ועל דרך הזה ירחמך אל, נעיין לחקור להוציא מה שהודיענו אלוהינו במדע וההכרח, ויסמוך לשער הזה, שער שאנו צריכים לו, ונאמר שכשיהיו דברי התורות מתקיימות בחקירה ובעיון הברור, כאשר הגיד לנו אלוהינו, מה אופני החוכמה שהודיענו אותם בדרך הנבואה והעמיד עליהם מופתים ונראות להם מושכלות, אחר כך חשיב בזאת האל תשובה שלמה. הנה, עכשיו מגיע לתשובה. ונאמר, מפני שידע בחוכמתו, כלומר בעצם השאלה כזאת, ועל זה עונה הרס"ג, למה התורה נותנת מופתים על עיקרי האמונה השכליים, למה היא לא סמכה על זה שתגיע להם בשכל? זה השאלה. ונאמר, מפני שידע בחוכמתו כי המבוקשים המוצאים במלאכת העיון לא ישלמו כי אם במידה מהזמן, כי אם ימחה אותנו בידיעת תורתו עליה, נעמוד זמן בלא תורה שתשלם המלאכה ואיתום העסק בה. ושמרבים ממנו לא תשלם בו המלאכה בעבור חסרון שיש בו, או שלא ישלם לו להתעסק בה בעבור שיקוץ בה, או מפני שהספקות שולטים עליו ומבלבלים אותו, ושמרנו הבורא מכל אלו הדרכים כולם במהרה, ושלח לנו שלוחיו, והגיד לנו בהגדה, והראינו בינינו אותות עליה, מופתים שלא התערב בהם ספק, ולא מצאנו דרך לדחותם. כלומר, למה התורה אמרה או העידה על אמיתות שאפשר להגיע אליהם בשכל? כמה דברים. א', להגיע לזה בשכל לוקח זמן. מה, ואל תגיע, נניח לוקח לזה 20 שנה להגיע לזה, אז עד אז תהיה בלי תורה? לא שייך. א', ב', יש כאלה שגם אחרי 20 שנה לא יגיעו. למה? כי הם לא מבינים את זה מספיק טוב, הם לא מוכשרים מספיק, אין להם כוח לזה, למלאכת העיון וההיגיון, זה חופר להם, והם לא יגיעו לעולם. ולכן, כדי שכולם יוכלו להגיע לאמונה בצורה ברורה, התורה נתנה עדות, הוכחות של מופתים, שזה כל אחד מבין וזה מובן מאליו, אחרי שיש לך את זה, אז ראוי לך להגיע גם להעמיק, להבין את זה בשכל, אבל יש לך כבר, אתה כבר יש לך את התשובה ביד. כמו שאמרתם, ראיתם כי מהשמיים, מי אמר משהו? או שאני הרחבתי?
הרב, הוא גם לא מדבר על העניין, הוא גם נותן את העניין של כאלה שמתחילים את התהליך, אבל יצא בטעות, אבל יצא איכשהו שהתהליך, הם לא השלימו אותו עד הסוף גם.
נכון. נכון, כלומר הוא אומר, או גם שיצליח, ייקח לו המון זמן להגיע, ויש כאלה שבכלל לא יגיעו. למה לא יגיעו? או כי הם לא מבינים מספיק טוב, אין להם את הכישרון לזה, או בגלל שאין להם כוח לזה, אז הם לא משקיעים מספיק, או תוך כדי לימודים, יש להם כל מיני בלבולים, אז הם יגיעו בכלל לתשובה אחרת. ולכן, כדי שלא יהיה את כל הבלגן הזה, אז יש לך אמונה ברורה על פי האותות המפתים שכולם ראו, אחרי שיש לך את זה ביד, עכשיו ראוי לך להעמיק בשכל להגיע למה שאפשר להגיע. אוקיי? עכשיו אני ממשיך לקרוא, אני קורא פה, וציוונו שנרצה לעיין במתון, עד שיצא לנו בזה העיון ולסרנו מהממד ההוא, עד שנתקמה טענתו עלינו, והתחייבנו להאמין בתורתו ממה שראו עינינו ושמעו אוזנינו, ואם ירח הזמן למעיין ממנו עד שישלם עיונו, לא יחוש לזה. ומי שיתאחר בעבור דבר מונע מזה לא יישאר בלי, מבלי דת. ומי שיהיה מן אנשים או הנערים ומי שלא ידע לעיין תהיה דתו שלמה, לא, הוא מגיע אליה. כי כל בני אדם שווים במדעים החושיים, ישתבח החכם המנהיג. כלומר, ראוי למי שיכול לעיין במתון ובעיון ולהגיע ולהשיג את כל המושכלות שאפשר להשיג באמונה. זה ראוי. אבל בכיוון שלא כולם מצליחים בזה, ולא כולם מסוגלים לזה, ולא כולם, וגם מי שמסוגל ייקח לו זמן להגיע לזה, אז תדע את האמיתות מהניסים שהתורה סיפרה עליהם, ועכשיו תעיין לפי כוחך במה שאפשר לעיין. בסדר? אז בעצם אותה שיטה כמו מקודם, שלמי שמסוגל ויכול להבין בהיגיון, במושכלות ובשכל, אז ראוי לו להשקיע את הזמן, ואת המאמץ כדי להשיג בעצמו את אמיתות השכליות באמונה. כלומר, שמציא את השם, שהוא אחד ולא שניים, שהוא אינסופי, כל יכול, וכו'. נעבור עכשיו לכבוד הלבבות, מה השעה? השעה, האמת שכמעט נגמר לנו הזמן. אז נקרא בזריזות את דברי הכבוד הלבבות, ואולי נזרוק מילה למה החשיבות העצמית להבין. למה לא לסמוך על מה שהתורה אמרה? אם התורה אמרה בכל מקרה, אז מה, איך אומרים, למה להשקיע, להגיע לתשובה שאתה כבר יודע אותה בסוף? או אני קורא פה במודגש, אבל אם אתה איש דעת ותבונה, שתוכל לעמוד בהם על בירור מה שקיבלת מהחכמים, בשם הנביאים, משושי הדעת וכותבי המעשים, אתה מצווה לשמש בהם, עד שתעמוד על עניין מתברר לך מדרך הקבלה והשכל יחד. תתעלם ותפשע בדבר, תהיה כי מקצר במה שאתה חייב לברכה יתברך. כלומר, אתה מחויב, אם אתה מסוגל, להבין גם בשכל. וזה גם שני פנים, אחד ממה שאמרה כתוב, כי יפלם לך דבר למשפט, בין דם לדם וכו' וכו', ואז הוא מודיעת מפה, שדווקא בדברים כאלה שואלים חכם והוא מכריע לך, אבל בזמן אחרים, אז צריך להבין בעצמך, ולא לסמוך על מה שאמרו לך נביאים וחכמים. זה א'. הטענה השנייה, והשני ממה שאמרה כתוב, הלא ידעת אם לא שמעת, אמר. הלא ידעת על ידיעה שמצד הראייה. אמר, הלא שמעת על דרך הקבלה והסמך. וכן אמר, הלא תדעו, הלא תשמעו. הלא הוגד מור שמח לכם. הקדים הידיעה מצד הראייה על הידיעה מצד הקבלה והאגדה. וכן אמר משה רבנו, על השם תגמלו זאת הנבל ולא חכם, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאני אביך ויגדך, וזה ראייה על מה שזכרנו, כי הקבלה, אם היא קודמת בטבע, מפני צורך הלומדים אליה תחילה. אין מן הזריזות שיסמוך עליה לבדה, מי שיוכל לדעת ברורה בדרך הראיות מן הדין לעיין במה שיושג בדרך השכל, להביא עליו ראיות שמופת שכל לדעת עוזרו, למי שיש לא יכול לעשות כן. טוב, אני ממש נסיים פה, נסיים בזה, גם הוא באותו כיוון, שמי שמסוגל להבין בדרך ראייה שכלית, אז מחויב בזה, עדיין, כלומר, יש אמונה של שמיעה, התורה העידה שזה ברוך אחד, מעולה, אתה יודע, אתה שמעת את זה, אבל אתה לא ממש הבנת את זה. ובזה נגיד, מה החשיבות? כלומר, אם הם מסכימים שאחרי הכל מה שהתורה העידה הוא אמת, אז מה זה, למה להתאמץ שנים כדי להגיע לזה גם בשכל? מה הקטע? לכל התשובה בזה, ואולי נעסוק בזה גם פעם הבאה, התשובה היא כזאת. ברגע שאתה יודע להסביר את זה שכלית, האמונה שלך היא יותר חדה וברורה. כלומר, אתה יודע את הדבר בצד עצמו, אתה לא יודע את זה, יש רמות של ידיעה. יש ידיעה, אני יודע משהו, כי ככה אמרו לי. יש ידיעה, אני יודע משהו, כי הוא מחויב להיות ככה, אין משהו אחר. האדם שמבין את א', כי אין משהו אחר, הוא יותר מאמין מאשר אדם שהוא סיפר לי ואני מאמין לו. ולכן ראוי לך להיות באמונה בלתי אמצעית שהדבר מוכרח, ולא להסמך על זה שנביא אמר לך א' ב' ג'. לכל זו הסברה שלהם. פעם הבאה נגיע לדברי הכוזרי שמסתייג מהדברים שלהם האלה, ובעצם אומר שהיחס לפילוסופיה ולהוכחות השכליות הוא יותר מורכב, והוא לא ממהר לשים עליו את יהבו ולהגיד שיש ערך לדון בכלים האלה. בסדר? אז נראה את זה בזאת השם כבר מחר, ואז נראה שבוע הבא מהלוז, אבל אם יימשך השיעור וכולי ליום ראשון, אז כבר נעבור לדיונים של איך לימוד האמונה צריך להיות, האם מדובר על לימוד משוחד, או לימוד, כלומר מגויס, עם מסקנה יודע מראש, או לימוד שהוא של האמת, בחירות, לפי מה ששאר לבחון. או משהו
בעצם. אז נדבר על ספק הרב אברהם.
כן, אולי נגיע לדיון על הרב מיכאל אברהם, כן, אולי נגיע. יפה מאוד.
ספק, הרב רבי מיכאל אברהם, עם הרב.
נכון, וכל הדיון של פיקורס בשוגג וכולי, נכון, אני מקווה שזה יהיה שבוע הבא. שוב, נראה מה יהיה בלוז. חברים, חזק וברוך לכולם, שיהיה לכם המון בהצלחה, חג שמח, וראש חודש טוב.